הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי, חפתת בתמוז, תשע"ה, ערב ראש חודש מנחם אב, תשע"ה, מסכת נדרים, דף נון ג'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בחיית הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום חפתת בתמוז בשנת דלת אלפים, תף סמך אי, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו שלמה ברבי יצחקי, רשי, מאיר עיני הגולה. זכותו הגדולה של רשי תעמוד לנו, לומדי הדף היומי, עם פירושיו המופלאים לאורך כל השס. גם בתמוז תשע"ה את לומדים אנו את מסכת נדרים, ולצערנו כנראה פירושו של רשי לא נמצא בידינו. זכותו הגדולה של רשי תעמוד לנו לכל בית ישראל לטובה ולברכה. מחר ראש חודש מנחם אב תשע"ה, וחודש אב הוא החמישי במניין החודשים שאנו מונים מניסן. הוא נקרא בתורה החודש החמישי ככתוב בספר במדבר פרק למד ג'. היה על אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, והיה מצ'ם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. השם אב הוא שם בבלי וקוראים אותו גם מנחם, אבל שם הנחמה שמצפים לאחרי החורבן שהרה לנו בחודש זה. יש אומרים בזה רמז, מנחם אב, כלומר עתיד הקדוש ברוך הוא לנחם האותיות א' ב' שבמגילת איכה, שהפסוקים בפרקיה נשזרים לפי אותיות א' ב'. יש דורשים נוטריקון א' ב' אדום בבל, שני הממלכות שהחריבו את בתי מקדשינו ושמזכירים אותן לכללה בקינת על נערות בבל, בת בבל השדודה, וסחור השם לבני אדום את יום ירושלים. יש נוהגים שאדם הכותב יגרת לחברו עד תשעה באב מזכיר שם החודש אב בלבד, וכשכותבים אחרי תשעה באב מזכיר שם החודש מנחם אב. מזלו של החודש אריה. בזמן שקידשו בית דין את החודש על פי ראיית עדים את הירח החדש, היו שלוחי בית דין יוצאים למקומות המרוחקים להודיע מתי ראש חודש אב, בכדי שידעו את יום התענית. ראש חודש אב, יום אחד, לפי שחודש תמוז שלפניו חסר, אבל חודש אב עצמו הוא מלא של 30 ימים, כיוון שיש בו תשעה באב שנקרא מועד, ככתוב במגילת איכה, קרא עליי מועד, ועתיד הקדוש ברוך הוא להפוך אותו ליום ססון ושמחה. ראש חודש מנחם אב ותענית צדיקים, יום שמת בו אהרון הכהן, ואף על פי שהוא ראש חודש, יש שאין נמנעים מלהתענות בו, ואפילו אין מתענין, בכל זאת נוהגים בו קצת ענייני אבילות, אף על פי שהוא ראש חודש מפני אבלו של אהרון הכהן. משנכנס חודש אב ממעטים עוד יותר בשמחה, והיינו שאין שמחים כלל. ובחודש זה אין מזלם של ישראל טוב, לכן מי שיש לו דין עם גוי ישתמת ממנו בחודש זה כל החודש, ואם אי אפשר לו להשתמת כל החודש, לפחות הדבר תשעה באב. לפי שאסור לשמוח בימים אלה, אסור לעשות שום דבר המביא לידי שמחה, ולכן אין עוסקים בבניין של שמחה, כגון בניין בית חתנות, או ציור וקיור וסיוד לדירתו. וכן אין נוטים נטייה של שמחה, כגון אילנות העשויים לצל או לריח, וכן אסור כל בניין שאין צריך לו לדירתו, רק שעושים אותו להרחבה בלבד. אבל אם אין לו בית דירה, מותר לבנות. וכן אסור לקנות, לתפור, לסרוג, לרקום בגדים חדשים, אפילו על מנת ללופשן אחר תשעה באב. ולקנות אסור אפילו בגד ישן שהוא מתהווה בו ביותר, מפני נויו, וזה חמור בלקנות מאשר ללבוש. אולם, כל זה אינו אלא שלא לצורך מצווה, אבל לצורך מצווה, כגון לבנות בית חתנות עבור מי שלא קיים עדיין מצוות פריה ורביה, או לקנות בגדים חדשים עבורו, מותר. היה חושש שהתייקרו הבגדים אחר תשעה באב, מותר לכל אדם לקנות ובלבד שלא ילבשם. ראש חודש אב אסור בקיבוס, ואין מחפשים אפילו על מנת להשתמש בהם לאחר תשעה באב, ומי שאין לו אלא חלוק אחד, התירו לו קיבוס חלוקו אפילו אחר ראש חודש עד שבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב, אסור. אדם שמזיע הרבה והוא מוכרח להחליף חולצתו כל יום, יכין לו כמה חולצות שילבשם לפני השבת שעה קלה וכשיצטרך ילבשם באמצע השבוע. וכן אסור לגדולים לספר את הקטנים מ-17 בתמוז ולחבס כסותה מראש חודש אב, אבל בגדי תינוקות מותר לחבס ואפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. ומכל מקום אם אפשר, טוב שלא לחבס הרבה ביחד ולחבס בצינה. אסור לנעול נעל חדשה ונעל המיוחדת לתשעה באב של גומי וכדומה מותר ללובשה אפילו אם היא חדשה. מותר לעשות אירוסין בימים אלה אבל לא יעשה סעודת אירוסין. מראש חודש אב עד אחר תשעה באב אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין, לפי שנתבטלו הקורבנות והנסחים. וכבר נתפשט המנהג שלא לאכול אפילו תפשיל שנתבשל בו בשר, אבל מותר לאכול תפשיל שנתבשל בקדירה של בשר. בסעודת מצווה כגון מילה פדיון הבן, סיום מסכת, בר מצווה וכדומה, אוכלין בשר ושותים יין. כותב ארי יעבץ, נראה לי, שהמקבל אורח תלמיד חכם בתוך ביתו, יום טוב הוא לו, ואין לך סעודת מצווה גדולה מזו, שנהנה מסעודה שתלמיד חכם מייסב בה, כנהנה מזיו השכינה, וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. על כן, אם האורח החכם צריך לאכול בשר משום חולשת הדרך, או שהוא מחכמי ספרד שאינם נוהגים בחומרה הזו, אלא בשבוע שחל בו תשעה באב, נראה לי להתיר לבעל הבית לאכול עמו בשר ולשתות יין, וקרוב בעיניי להתיר לזמן אפילו את הלומדים החכמים בעיר להסב עמו לכבודו, והוא שיהיה חכם גדול ומובהק ומומחה לכל. עד כאן מלשונו של ארי יעבץ. מראש חודש אב מצניעים השוחטים את סכיני השחיטה, ואין שוחטים אלא לחולל לצורך שבת ולסעודת מצווה. יש נוהגים להחמיר שלא לשתות אפילו יין של ברכת המזון או הבדלה, אלא נותנים את הכוס לתינוק שלא הגיע עדיין לחינוך של הבילות על ירושלים. אבל אם הגיע כבר לחינוך מצווה, ואם אין לו תינוק, ישתה בעצמו כוס של הבדלה, וברכת המזון יברך בלי כוס. מראש חודש אב, במנהג הספרדים רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור לרחוץ כל גופו אפילו במים צוננים, ולא הולכים לרחוץ בנהר או בים, ואם חל, כמו השנה, ראש חודש בערב שבת, כל מי שרוחץ תמיד בחמים לכבוד שבת, מותר לו לרחוץ גם בערב שבת זו, ואפילו בחמים בכל גופו. וכל זה אינו אלא רחיצה שהיא לתענוג, היינו סתם רחיצה כדרך שבני אדם רוחצים. אבל לרפואה כגון האדם חלש, שהרופא ציווה לו לרחוץ גופו יום יום בחמים, מותר. וכן פועל שנתלכלך בעבודה רוחץ כדרכו. אפילו בערב שבת חזון, אסור לו לרחוץ כל גופו ואפילו בצונן, רק ראשו ופניו וידיו ורגליו בצונן. ומי שרגיל לרחוץ כל ערב שבת בחמים, ירחוץ גם בערב שבת זו בחמים בלי סבון, אבל רק ראשו ופניו, ידיו ורגליו ולא כל גופו. הנוהג לטבול כל ערב שבת, מותר לו לטבול גם בערב שבת חזון, אבל מי שמבטל לפעמים הטבילה בערב שבת אחר, אסור. כותב הבן איש חי בהקדמה לפרשת דברים, וזה לשונו, חודש זה נקרא אב שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים, מאחר שנעשו בו רעות, מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. על דרך שאמר הכתוב, שמחנו כי עמותי ניתנו. וכעת בשמחה ובטוב לבב, אנחנו נכנסים אל בית המדרש ונושאים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות על דף נון ב'. השאלה הראשונה הייתה, לרבנן הנודר מבשר, מתי נאסר בנותן טעם ומתי רק בבשר? התשובה, הנודר מן הבשר סתם, נאסר רק בבשר. כשאומר בשר זה עליי, נאסר בנותן טעם. שאלה שנייה, נודר מדבר ונתערב בדבר אחר. מדוע לא אומרים דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא מתבטל? התשובה, דין זה נאמר רק במין במינו. נתערבבו מין במינו, אבל בשאינו מינו, בנותן טעם. שאלה שלישית, הנודר מיין, האם מותר בתבשיל שיש בו טעם יין? התשובה, אם נדר מיין סתם, מותר בתבשיל שיש בו טעם יין. אם הוא נדר מיין זה, אסור. שאלה רביעית, מה זה השישים? התשובה, הדשים מתוגנים בדבש. שאלה חמישית, אמר קונם ענבים עליי, או ענבים אילו עליי, או ענבים שאיני תואם, האם נאסר ביין היוצא מהם? התשובה, ענבים עליי לא נאסר ביין. ענבים אילו עליי נאסר ביין. ענבים שאיני תואם, נשארה הגמרא בבעיה שלא נפשטה. השאלה האחרונה, האומר פירות אילו עליי או פירות שאיני תואם, האם אסור בחילופיהם ובגידוליהם? התשובה, פירות אילו אסור בחילופיהם ובגידוליהם. אם הוא אמר פירות שאיני תואם, מותר בחילופיהם ובגידוליהם. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף נון ב' ממסכת נדרים, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב ראש חודש מנחם אב תשע"ה, יום חמישי בשבוע, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף נון ג' ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון ב' עמוד ב', מן המשנה הפותחת במילים הנודר מן הענבים מותר ביין. מן המילים הללו של המשנה המצויה בדף נון ב' עמוד ב', 13 שורות מתחילת העמוד, כעת בסייעת הדשמיה הגדולה אנו יוצאים לדרך, העולה בית השם ובשם השם נעשה ונצליח. אחר שנתבהר במשנה הקודמת לעיל בדף נון ב' עמוד א', דין תערובת דבר הנדור, מבארת המשנה הזו מה דינם של המשקים היוצאים מהדבר הנדור. וכך אומרת המשנה, הנודר שלא ליהנות מן הענבים מותר ביין, משום שנדר מהענבים ולא מהמשקה היוצא מהם. וכן הנודר שלא ליהנות מן הזיתים מותר בשמן היוצא מן הזיתים. והוא הדין גם לשאר מי פירות, והטעם שכתבה המשנה יין ושמן כדי שלא נטעה לומר שדווקא הנודר משאר פירות מותר במים שלהם מפני שאינם אלא זהה באלמה. היינו חושבים שביין ושמן אסור, לכן מחדשת המשנה שגם ביין ושמן מותר מפני שנדר מהפרי ולא מהמשקה היוצא מהם. אבל אומרת המשנה, אם אמר קונם זיתים וענבים הילו שאיני תואם, אסור בהן בזיתים ובענבים עצמם ובמשקה היוצא מהם. החילוק בין הרישה, שהנודר מן הענבים מותר ביין והנודר מן הזיתים מותר בשמן, לבין הסיפה שאם אמר קונם זיתים וענבים הילו שאיני תואם, אסור בהם וביוצא מהן, שבריש הבא להשמיענו שהנודר מן הענבים ומן הזיתים מותר אפילו ביין ובשמן שיש בהם את עיקר טעם הענבים והזיתים. ובסייף הבא תנה להשמיענו, שאומר קונם זיתים וענבים אילו שאיני תואם, אסור אפילו במוהל לזב מעצמו מהענבים והזיתים שאינם עיקר טעם הענבים והזיתים. זוהי המשנה שלנו, בדף נון ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רמי בר חמא מסתפק, מהו הטעם שאומר קונם זיתים וענבים אילו שאיני תואם, אסור בהן ואסור גם במשקה היוצא מהן. באי רמי בר חמא, הסתפק רמי בר חמא. מדוע אומר קונם זיתים וענבים אילו שאיני תואם, אסור במשקין היוצאים מהפירות? האם הטעם הוא משום שאמר אילו בדווקא? אבל אם אמר שאיני תואם בלבד, אינו נאסר במשקין? או שהטעם הוא משום שאמר שאיני תואם בדווקא? ומכך שהעריך ודייק לומר מאיזו ענה הוא אוסר את עצמו, משמע שדעתו לאסור גם את היוצא מהם. אבל אם אמר אילו בלבד, אינו נאסר במשקין. זאת אומרת שלרמי בר חמא היה פשוט, שמה שכתוב במשנה שהאומר קונם זיתים וענבים אילו שאני תואם אסור במשקים היוצאים מהם, אין הכוונה שבכדי להיעשר במשקים היוצאים מהפירות צריך הנודר לומר גם אילו וגם שאני תואם. וברור שהדין הוא שהאומר אחד מהלשונות האילו נאסר במשקים היוצאים מהפירות. אלא שרמי בר חמא יסתפק, איזה לשון זה בדווקא? האם אילו או שאיני תואם? ואילו הראש מבאר שהספק של רמי בר חמא הוא, האם דין משנתנו הוא המשך לדין הנאמר במשנה הקודמת בדף נון ב' עמוד א', שהאומר בשר זה אסור עליי, אסור ברוטב ובכיפה של בשר זה, ואצלנו במשנה באה תנא לחדש שגם האומר אילו נאסר במה שיוצא מהדבר הנדור, או שכשאומר זה או אומר אילו, נאסר רק בדבר שקיבל טעם מהאיסור, כיוון שהטעם שיצא מהאיסור הוא חלק ממנו, אבל יין ושמן אינם חלק מהפירות, אלא הם דבר נפרד שנמצא בתוך הפרי, ולכן גם אם אמר זה או אמר אילו, לא נאסר ביין ושמן. והטעם שבמשנה נאסר ביין ושמן, משום שאמר שאיני תואם, ומשמע, שכוונתו לכל מה שאני תואם מהם וכלולים בזה, גם יין ושמן. אילו הרשב"א מבאר את הספק של רמי בר חמא, שהיה פשוט לרמי בר חמא, שאם הוא אומר את המילה אילו, זה עדיף מהמילים שאני תואם לגבי איסור המשקים היוצאים מן הפירות. אלא שהסתפק רמי בר חמא אם אמירת אילו מועילה ללא אמירת שאני תואם, ואמירת שאיני תואם אינה מעלה ואינה מורידה, והצד השני של הספק שאמירת אילו אינה מועילה ללא אמירת שאיני תואם. אבל לגבי אמירת שאיני תואם היה פשוט לו לרמי בר חמא שהיא אינה מועילה ללא אמירת אילו. פושטת הגמרא את הספק של רמי בר חמא מדברי המשנה עצמה. וכך אומרת הגמרא, איסל כדאי תחי מולה על דעתך לומר, אילו דווקא שטעם המשנה הוא משום שאמר אילו, נשאלת השאלה שאיני תואם למה, למדוע כתבה המשנה שמדובר באומר קונם זיתים וענבים אילו שאיני תואם. דוחה הגמרא ואומרת באמת ייתכן שטעם האיסור הוא משום שאמר אילו. הטעם שכתב התנא שאמר האדם הנודר קונם זיתים וענבים אילו שאיני תואם, זה משום שהקא משמע לן, התנא בא להשמיענו, שאף על גב דאמר הנודר קונם זיתים וענבים שאיני תואם, עדיין אינו נאסר במשקה היוצא מהם. אלא היא דאמר רק אם אמר הנודר אילו מיצר, הוא נאסר במשקה היוצא מהפירות. והיא לא אמר הנודר אילו, לא, אינו נאסר, אף אם אמר שאיני תואם. מסביר הרן שהגמרא יכלה לדייק להפך, שאם הטעם שנאסר במשקין זה משום שאמר שאיני תואם, מדוע כתוב במשנה אילו? והגמרא יכלה לתרץ שהתנא בא להשמיענו שאף אם הנודר אמר אילו, אינו נאסר, אלא אם כן גם אמר שאני תואם. אלא שהגמרא נקטה את דבריה לפי הצד הראשון של הספק. אבל הרשב"א כותב בשם התוספות שהגמרא נקטה בדווקא את דבריה לפי צד זה שהטעם הוא משום שאמר אילו, מכיוון שלפי הצד שהטעם הוא משום שאמר שאיני תואם, אין להקשות מדוע כתב התנא את המילה אילו, שהרי אם הוא לא היה אמר את המילה אילו, היה הנודר נאסר בכל הזיתים והענבים שבעולם, והרי הוא בא לאסור את עצמו רק בזיתים ובענבים. האילו, מוכיח עכשיו רבה, שהטעם שנאסר במשקין הוא משום שאמר שאיני תואם, ואם אמר קונם זיתים וענבים אילו עליי, מותר במשקין. אומרת הגמרא, אמר רבה תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנה לקמן בדף נ"ז עמוד א', האומר קונם פירות האילו עליי, או שהיו הפירות מונחים לפניו, ואמר קונם הן לפי, קונם הפירות האילו לפי, אסור בחילופיהן. אם הוחלפו פירות האילו באחרים או שנמכרו, אסור ליהנות מהכסף שהתקבל תמורתם, ובגידוליהן. אם פירות האילו נזרעו והצמיחו גידולים, גם הגידולים הללו אסורים. ומזה שהמשנה לא כתבה שאסור גם במשקה היוצא מהם, שזה חידוש יותר גדול ממה שאסור בחילופיהם ובגידוליהם, כיוון שהמשקה היוצא מהפירות אינו כגוף הפירות עצמו שהרי נשתנתה צורתו, ויותר מסתבר להתירו מאשר את החילופים והגידולים, שעדיין האיסור קיים בעין, מזה שלא נקטה זאת המשנה, משמע שאומר אילו אסור דווקא בחילופיהם ובגידוליהם. במשקה היוצא מהם, אבל במשקה היוצא מהם מותר, אפילו שאמר אילו. הנה הוכחה, אומר רבה, שרק אם אמר שאיני תואם, נאסר במשקין היוצאים מהפירות. אבל אם אמר אילו, אינו נאסר. גם את הראיה וההוכחה הזו של רבה דוחה הגמרא ואומרת, הוא הדין, דאפילו במשקה היוצא מהן הוא אסור, אם אמר קונם פירות האילו עליי. והעדיף עלי להשמוע אינן. הטעם שלא ישמיע זאת התנא במשנה לקמן בדף נ"ז עמוד א', מפני שהתנא העדיף להשמיענו חידוש יותר גדול, דחילופיהן, אף על פי שלא יצאו מגוף האיסור, כגידוליהן דמי. הם אסורים כמו הגידולים שיוצאים מגוף האיסור. ונדע בקל וחומר שאסור במשקים היוצאים מגוף האיסור ממש. והראש כותב טעם אחר, מדוע דין זה שחילופיהם אסורים זה חידוש גדול יותר, כיוון שאין דבר שתופס את דמיו וחליפיו אסורים, אלא רק קודש. והטעם שבנדר אסרו את חילופיהם זה משום שחכמים החמירו באיסורי הנאה למי שהחליפם לכתחילה. דהיינו שהתנא בא לחדש שדין איסור חילופין אינו רק בנדרים שהם כהקדש, אלא בכל איסורי הנאה שהחליפם לכתחילה. וכתב התנא רק את דין חילופיהם כגידוליהם, שזה דין כללי בכל איסורי הנאה שהחליפם לכתחילה. כעת מוכיחה הגמרא מהמשך דברי המשנה לקמן בדף נ"ז עמוד א', שאם אמר קונם זיתים וענבים שאיני תואם ולא אמר את המילה אילו, אסור במשקה היוצא מהם. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בהמשך המשנה לקמן בדף נ"ז עמוד א', שאם אמר הנודר קונם פירות שאיני אוכל ושאיני תואם, מותר בחילופיהן ובגידוליהן של פירות אילו. למה? משום שבאכילת חילופיהן וגידוליהן אינו תואם את הפירות האסורים. ומזה שהמשנה לא כתבה שמותר גם במשקה היוצא מגוף האיסור, שנתבהר לאיל שזה חידוש יותר גדול ממה שמותר בחילופיהם וגידוליהם, משמע שהאומר שאיני תואם מותר רק בחילופיהם וגידוליהם. היוצא מהן אסור, אבל במשקה היוצא מהם הוא אסור, ומוכח שאם אמר שאיני תואם בלבד ולא אמר את המילה אילו, נאסר במשקה היוצא מהדבר האסור. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, באמת ייתכן שרק אם אמר אילו הוא אסור במשקה היוצא מהפירות, והאומר שאיני תואם מותר במשקה היוצא מהם. והתנא לא ישמיע לנו את הדין הזה מטעם אחר, איידי דלא נסיב בריש היוצא מהן, לא נסיב נמי בסייף היוצא מהן. אגב שבריש לא כתוב שאם אמר אילו אסור במשקה היוצא מהפירות, כפי שהגמרא ביארה לאל שהתנא העדיף להשמיע חידוש יותר גדול שחילופיהם אף שאינם יוצאים מגוף האיסור הם כגידוליהם ואסורים. לא כתב התנא גם בסייפה שאם אמר רק שאיני תואם מותר במשקה היוצא מהפירות. כעת מנסה הגמרא להוכיח שהטעם שנאסר במשקים זה בגלל שאמר את המילה אילו. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנה לאל בדף נ"ב עמוד א', אמר רבי יהודה, מעשה שנדרתי שלא לאכול בשר, והשר רבי טרפון עליי, או הגרסה במשנה עלינו, לאכול ביצים שנתבשלו עמו עם הבשר, מפני שיש בהם את העם בבשר. אמרו לו חכמים שנחלקו עליו במשנה, אימתי דין זה שאסור בביצים שנתבשלו עמו נכון? בזמן שאמר, בשר זה עליי, והוא ייחד את חתיכת הבשר לאיסור, משום שהנודר מן הדבר המסוים, ואחר כך נתערב הדבר באחר, ויש בו באיסור בנותן טעם, דהיינו שיש בו כמות שמורגש טעמה בכל התערובת, הרי זה אסור בהנאה מכל התערובת, משום שפירט שאוסר על עצמו חתיכת בשר מסוימת, וכוונתו שחתיכה זאת תהיה דבר האסור כלפיו, וממילא יוצא ממנה, גם הוא אסור. והרי הדין זה ודין אילו שווה, שבשניהם הוא מפרט ומייחד את האיסור. הנה מוכח שבמילה אילו דווקא, ואומר קונם זיתים וענבים אילו עליי, אסור במשקה היוצא מהם, שהרי יש בו את טעם האיסור. אומרת הגמרא, באילו לא קמי ביילן. כשאמר אילו, אין לנו כלל שאלה, ופשוט דדווקא הוא, שאם אמר קונם זיתים וענבים אילו עליי, אסור במשקה היוצא מהם. כי קמי ביילן, מה שיש לנו להסתפק ולשאול, הוא רק באומר שאיני תואם, האם הוא דווקא ואסור במשקה היוצא מהם, או לאו דווקא, והאומר שאיני תואם ללא המילה אילו, אינו אסור במשקה היוצא מהם. נסה הגמרא להוכיח שהאומר שאיני תואם אינו נאסר במשקה היוצא מהפירות. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו לעיל במשנה בדף נ"א עמוד ב', האומר דג דגים שאיני תואם, אסור בהם בדגים בין אם הם גדולים בין אם הם קטנים, משום שדג משמע גדול ודגים משמע קטנים. ואסור בין בדגים חיים שעדיין לא נתבשלו, ובין בדגים מבושלים, ומותר בתרית תרופה, דג גדול לחתוך דק דק, משום שדג דגים משמע שלימים ולא טרופים, ומותר גם בציר, בשומן היוצא מהדגים, ומעורבים בו קרבי דגים, שזה אינו בכלל דג דגים, ומזה שמותר בתרית תרופה ובציר, אף שהם דברים שיצאו מהאיסור, מוכח שאומר שאיני תואם, מותר בדברים היוצאים מהאיסור. דוחה רבה את ראיית הגמרא שאומר שאיני תואם, מותר בדברים היוצאים מהאיסור, אומרת הגמרא, אמר רבה, באמת אפשר לומר שגם האומר קונם זיתים וענבים שאיני תואם, אסור במשקים היוצאים מהם. ובמשנה ששנינו שהנודר מדג דגים מותר בתרית תרופה ובציר, מדובר כשכבר יצא הציר מהם מהדגים קודם שנדר, ולכן הם אינם בכלל נדרו ומותר בו. אבל מה שיוצא אחר שנדר, אסור בו גם אם אמר רק שאיני תואם. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה בדף נון ג' עמוד א'. המשנה הזו ממשיכה לבאר את דין הנודר בדבר מסוים אם הוא נאסר ביוצא ממנו, אלא שמשנתנו עוסקת בדברים שהיוצא מהם נקרא על שמם אף לאחר יציאתו. אומרת המשנה, הנודר שלא ליהנות מן התמרים מותר בדבש תמרים, אף שהדבש נקרא על שם התמרים, וזאת משום שלא היה בדעתו לאסור את עצמו אלא מגוף התמרים ולא מהדבש היוצא מהם. וכן הנודר שלא ליהנות מסיתווניות, ויש הדורשים ספוניות שמלשון סופי ענבים, ענבים שאינם מתבשלים עולמית, והם עומדים בקרם בימות הסתיו והחורף, מותר בחומץ סיתווניות, אף שהחומץ נקרא על שם הסיתווניות, הוא מותר בזה, משום שלא היה בדעתו לאסור את עצמו אלא מגוף הסיתווניות ולא מהחומץ היוצא מהם. ולמרות שלאל בדף נון בית עמוד בית נתבאר שבמקום שהמשקה נקרא על שם הדבר שממנו יצא כגון קום היוצא מחלב, במקומות שנקרא קומה דחלבה כולי אלמה מודים שהנודר מן החלב אסור בקום, מכל מקום הנודר מן התמרים אצלנו מותר בדבש תמרים, והנודר מן הסיתווניות מותר בחומץ סיתווניות. ולמה? כיוון שהדבש והחומץ נשתנו לגמרי ביציאתה מן הפרי, מה שאין כן קום לא נשתנה בצורתו בעת צייתו מהחלב, ולכן במקום שנקרא על שם החלב, הנודר מן החלב אסור גם בו, אסור גם בקום. והר"ן כותב חילוק נוסף, שקום נקרא על שם החלב משום שהוא עדיין בתורת חלב, אבל דבש וחומץ נקראים על שם הפרי, רק כדי לחלק בינם לדבש וחומץ אחרים, ולא משום שהם עדיין בתורת פרי. אומרת המשנה, רבי יהודה בן בתירא חולק ואומר, כל ששם תולדתו קרויה עליו, ונודר עמנו, הנודר שלא ליהנות מדבר שהיוצא ממנו נקרא על שמו, כגון שנדר מתמרים שהדבש היוצא מהם אינו נקרא סתם דבש, אלא דבש תמרים, או שנדר מסיתווניות שהחומץ היוצא מהם אינו נקרא סתם חומץ, אלא חומץ סיתווניות, אסור אף הבא יוצא עמנו, משום שאף היוצא ממנו נקרא על שמו, והוא בכלל הפרי שנדר ממנו. וחכמים מתירים את הנודר הנאה מהפרי ליהנות ממה שיוצא מהפרי. מה הוסיפו חכמים להתיר יותר מתנא קמא? את זה הגמרא תבאר מיד בהסבר. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף נ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה וחכמים מתירים, כך שנינו בסוף המשנה, ובפשטות, דיברו חכמים על הנודר מדבר ששם תולדתו נקרא עליו, שרבי יהודה בן בתירא אוסר, וחכמים מתירים, מקשה הגמרא ועל דברי חכמים שהתירו את היוצא מהפירות, היינו תנא קמא, זה בדיוק דברי תנא קמא שאף הוא התיר את היוצא מהפירות. מתרץ את הגמרא איכא בעיניו, הדא דתניא. יש חילוק בין דברי חכמים לדברי תנא קמא לגבי הדין הזה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא, כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל פרי שדרכו לאכול, או יש גרסה שדרכו לאכל, שדרך בני אדם לאכול את גופו ודרך היוצא ממנו לאכול, ודרך בני אדם לאכול גם את היוצא ממנו מן הפרי, כגון תמרים ודבש תמרים, שהדרך לאכול בין את התמרים עצמם ובין את הדבש היוצא מהם, הדין הוא שאם נדר שלא ליהנות בו מהפרי, אסור אף ביוצא ממנו, משום שהיוצא ממנו נכלל במה שנדר מהפרי. וכמו כן הנודר שלא ליהנות מהיוצא ממנו, אף על פי שלא יזכיר בנדרו את גוף הפרי עצמו, אסור אף בו בגוף הפרי. ומוכרחים לציין שבהגאות הגרא הוא כותב בשם הירושלמי להפך, שאם נדר בו, מותר ביוצא ממנו, ואם נדר ביוצא ממנו, מותר בו. וכן אומרת הברייתא, כל פרי שאין דרכו לאכול, שאין דרך בני אדם לאכול את גופו, ודרך היוצא ממנו כן לאכול, ודרך בני אדם לאכול את מה שיוצא ממנו, כגון סיטבניות, שאין הדרך לאכול את גופם, את הענבים הללו, והדרך לאכול את החומץ היוצא מהם. הדין הוא שהנודר בו מהפרי, אין אסור, אינו אסור, אלא ביוצא ממנו, שכיוון שאין גופו ראוי לאכילה, אנחנו תולים שלא נתכוון זה הנודר, אלא ליוצא ממנו. וחכמים במשנתנו סוברים כרבי שמעון בן אלעזר, ומה ששנינו וחכמים מתירים, היינו בנודר מסיטבניות, שאין הדרך לאכול את גופם, והדרך לאכול את החומץ היוצא מהם. שמותר בגוף הסטבניות, אבל בחומץ היוצא מהם אסור. ובכך הם חלוקים על תנא קמא. תנא קמא סובר שהנודר מסטבניות אסור בגוף הסטבניות ומותר בחומץ של הסטבניות. וחכמים גם חלוקים על רבי יהודה בן בתירא הסובר שהנודר מסטבניות אסור בין בהם ובין בחומץ היוצא מהם. ולכן כתב התנא בסוף המשנה וחכמים מתירים, כי חכמים זו שיטה בפני עצמה. מוסיף הרן ואומר שכך מדויק ממה שכתוב במשנה שסיימה ואמרה וחכמים מתירים ולא מפורט מה הם מתירים. משמע שהתנא בא לומר שחכמים מתירים בדבר שהיה אסור לפי כל השיטות המובאות עד כה במשנה. דהיינו בנודר מן הסטבניות, שגופם אסור בין לתנא קמא ובין לרבי יהודה בן בתירא, והם חכמים מתירים. ומוסיף הרן ואומר, אבל אין לומר שחכמים מתירים בנודר מן התמרים, שאף הם אסורים לפי השיטות המובאות עד כאן, שהרי אין שום טעם להתיר את הנודר מהם בגופם, ואילו היוצא מהם גם מותר לפי תנא קמא, אז לא היה צריך התנא לכתוב על כך את המילים וחכמים מתירים. ולכן, כל מה שנאמר בסיפה של המשנה וחכמים מתירים, מדובר רק לגבי הסטבניות והיוצא מהם. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף נ"ג עמוד א'. המשנה הזאת דנה בנודר ממינים מסוימים, האם נאסר במינים הנקראים אף הם כשמות מינים אלו, אלא שמוסיפים להם שמות לוואי. וכך אומרת המשנה השנייה בדף נ"ג עמוד א', הנודר שלא ליהנות מן היין מותר ביין תפוחים, משום שבמילה יין כלול רק מה שנקרא כך, בלא שם לוואי. ומה הכוונה ליין? עשוי מענבים, ולא יין תפוחים שיש לו שם לוואי. וכן הנודר שלא ליהנות מן השמן מותר בשמן שום שומין, משום שבמילה שמן כלול רק מה שנקרא כך בלא שם לוואי. והוא שמן זית, ולא שמן שום שומין שיש לו שם לוואי. וכן הנודר שלא ליהנות מן הדבש מותר בדבש תמרים, משום שבמילה דבש כלול רק מה שנקרא כך בלא שם לוואי. לוואי והוא דבש דבורים ולא דבש תמרים שיש לו שם לוואי. וכן הנודר שלא ליהנות מן החומץ מותר בחומץ סטבניות, משום שבמילה חומץ כלול רק מה שנקרא כך בלא שם לוואי, והוא יין טוב שיחמיץ ולא חומץ סטבניות שיש לו שם לוואי. וכן הנודר שלא ליהנות מן הקרישין, מן הקרתי, מותר בכפלוטות, בקרתי הגדל בארץ ישראל, משום שאינם בכלל קרישין, כיוון שיש להם שם בפני עצמן. וכן הנודר שלא ליהנות מן הירק מותר בירקות השדה, משום שבמילה ירק כלול רק מה שנקרא כך בלא שם לוואי, והוא ירק הגדל בגינה. אבל ירקות שדה, שהוא שם לוואי, שם מחובר ואינו ידוע אלא בשם המחובר הזה, אינו נכלל במילה ירק. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף נ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה במרכז העמוד. תניא אומרת הגמרא, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, הנודר שלא ליהנות מן השמן, אם נדר בארץ ישראל מותר בשמן שומשומין, משום שאין דרך בני אדם בארץ ישראל להשתמש בו ואינו בכלל סתם שמן. ואסור בשמן זית שבו היה הדרך להשתמש בארץ ישראל, והרי הוא בכלל סתם המילה שמן. ובבבל, אם נדר בבבל, דינו להפך, שאסור בשמן שומשומין שבו היה הדרך להשתמש בבבל, והרי הוא בכלל סתם שמן ומותר בשמן זית שלא היה דרכם להשתמש בו. ואם נדר שלא ליהנות מן השמן, במקום שמסתפקין זה ומזה, במקום שדרך בני אדם להשתמש הן בשמן זית והן בשמן שומשומין, אסור בזה ובזה, בין בשמן זית ובין בשמן שומשומין, משום שבמקום זה, המילה שמן סתם כוללת את שני סוגי השמן. אלא אם כן, אמר שכוונתו הייתה לסוג שמן מסוים שהוא נאמן ומותר בסוג השמן האחר. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הדין הזה שבמקום שמשתמשים בין בשמן זית ובין בשמן שומשומין אסור בשניהם, שכיוון שמשתמשים בשניהם, שניהם בכלל שמן. תרץ את הגמרא לא צריכה, אכן לא הוצריכה, ברייתא להשמיענו שבמקום שמשתמשים בשניהם אסור בזה ובזה. אלא החידוש הוא, במקרה דרובה מנחד מסתפקין, שרוב האנשים משתמשים באחד מסוגי השמן ומיעוטם משתמשים בסוג השני. מהו דתימה איזיל בת הרובה? היינו סוברים לומר שנלך אחר רוב האנשים ונפרש את כוונת נדרו לפי הרוב ויעשה רק בסוג השמן שדרך רוב האנשים להשתמש בו. כמה שמלן מחדש לנו התנא בברייתא שאנחנו לא אומרים כך, אלא הדינו שספק איסורה לחומרה. במקום שיש להסתפק אם יש בדבר הזה איסור, הכלל הוא שנוקטים לחומרה ואוסרים את הדבר מספק. ולכן גם כאן, שיש להסתפק שמה יתכוון לנדור מדבר הנקרא שמן אצל מיעוט האנשים, אסור בו. ואין לנו תולים להקל שהוא מן הרוב ולא יתכוון לאסור את השמן הזה. אף על פי שבכל התורה כשיש ספק באיסורים הולכים אחרי הרוב אפילו לכולה, הכלל הזה נאמר במקרה שאפשר לפרש את דבריו או כמו הרוב או כמו המיעוט. אבל כאן, שאפשר לפרש שיתכוון הן למה שהרוב קוראים שמן והן למה שהמיעוט קוראים שמן, מחמירים ואומרים כך. ואילו הבית יוסף ביורד היה סימן ריש חט, נוקט שמדובר כשכולם משתמשים בשני הסוגים, אלא שרוב ההשתמשות זה בסוג אחד. באופן כזה, אין הולכים אחר הרוב. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא, העוסקת בדין הנודר מן הירק, דין שהובא במשנתנו. אומרת הברייתא, הנודר שלא ליהנות מן הירק אם נדר בשער שני שבוע, בשנים רגילות שאינן שמיטה, אסור בירקות הגינה, שהם בכלל ירק סתם, ומותר בירקות השדה, שאינם בכלל ירק סתם, כיוון שיש להם שם לוואי. ובשביעית, אם נדר בשנה השביעית, שהיא שנת השמיטה ואסור לזרוע בה, אסור בירקות השדה, משום שירקות השדה גדלים מעליהם ללא צורך בזריעה ודרך בני אדם בשמיטה לקרוא ירק רק לירקות השדה. והמפרש כאן כותב שהטעם הוא משום שבשביעית מפקירים את הגינות לעניים ואין משתמשים אלא בירקות השדה. ומותר בירקות הגינה משום שאינם מצויים בשמיטה, שהרי צריך לזורם ומלאכת הזריעה אסורה בשמיטה, ולכן אין דרך בני אדם בשמיטה לקרוא לירקות הגינה ירק. ואפילו אם גדלו הירקות בגינה מעליהם, אסור לאוכלה משום אישור ספיחין. ואיסור זה נאמר רק במקום המשומר כגינה, אבל בשדה שאינו מקום המשתמר, אומר המאירי שאין איסור ספיחין. ועוד הסבר, שירקות השדה הכוונה לירקות העולים במדבריות, ואין בהם איסור ספיחין, כיוון שאין רגילים לזרוע שם. דן עכשיו רבי אבאו במה שמובא בברייתא, שהנודר שלא ליהנות מן הירק בשנת השמיטה, אסור בירקות השדה ומותר בירקות הגינה. אמר רבי אבאו משום, בשמו של רבי חנינה בן גמליאל, ואנחנו בדף נון ג' עמוד ב', לא שנו, לא נאמר בברייתא שהנודר בשנת השמיטה שלא ליהנות מן הירק מותר בירקות גינה ואסור בירקות השדה, אלא במקום שאין מביאים ירק מחוץ על הארץ, ששם מותר לזרוע בשמיטה לארץ, לארץ ישראל שבה אסור לזרוע בשמיטה, ואין ירקות גינה המצויים בה, ולכן אומרים שהתכוון לנדור שלא ליהנות מירקות השדה שהם גדלים מעליהם. אבל במקום שמביאים ירק מחוץ על הארץ לארץ, הנודר שלא ליהנות מירק בשמיטה, אסור בין בירקות גינה, בין בירקות שדה, משום ששני סוגי הירקות מצויים, ותולים שהוא התכוון לנדור משניהם. כמו ששנינו לאל בדף נון ג' עמוד א' לגבי הנודר שלא ליהנות מן השמן, שבארץ ישראל שהדרך היה להשתמש בשמן זית מותר בשמן שומשומין, ואסור בשמן זית, ואילו בבבל שהדרך היה להשתמש בשמן שומשומין, מותר בשמן זית ואסור בשמן שומשומין, ובמקום שהדרך להשתמש בשני סוגי השמן, אסור בשניהם. ואסור גם בירקות שדה, משום שאף על פי שמביאים ירק מחוץ לארץ, אין מביאים כמות מספקת עד שלא יצטרכו לירקות שדה כלל כבכל השנים. ולכן, אסור בשניהם. אבל בירושלמי מבואר שבמקום שמביאים ירק מחוץ לארץ בשנת השמיטה, דין שמיטה כשאר שנים, ומשמע שאין איסור אלא בירק גינה. וכותב התפארת ציון שאפילו אם בזמן שנדר לא היה במקומו ירק מחוץ לארץ, מכל מקום עם הדרך להביא ירקות מחוץ לארץ, הוא אסור בירקות גינה משום שדעתו אף עליהם. מבארת עכשיו הגמרא שהמקומות שמביאים ירקות גינה מחוץ לארץ בשנת השמיטה, נוהגים על פי דעת רבי חנניה בן גמליאל, אבל חכמים חולקים עליו וסוברים שאסור להביא ירק מחוץ לארץ אל ארץ ישראל. התפארת ציון מוסיף שהגמרא מביאה את מחלוקת התנאים כדי שלא נפסוק הלכה כרבי חנניה בן גמליאל. אומרת הגמרא כתנאי, וזו גמרא במסכת סנהדרין דף י"ב עמוד א', הדין הזה שנוי במחלוקת תנאים שנינו שם בברייתא, אין מביאים ירק מחוץ לארץ לארץ. רבי חנניה בן גמליאל חולק ואומר מביאים ירק מחוץ לארץ לארץ. ועל כך אמר רבי אבאו בשמו של רבי חנינא בן גמליאל, שבמקומות שנהגו כשיטת רבי חנניה בן גמליאל ומביאים ירקות גינה מחוץ לארץ, הנודר מן הירק בשנת השמיטה אסור בירקות גינה. מבררת הגמרא מה הייתה מדמן דאמר מה טעמו של התנא שאומר שאין מביאים ירק מחוץ לארץ. אמר רבי ירמיה, טעמו של האוסר להביא ירקות מחוץ לארץ, זה משום גוש שאסרו חכמים במסכת שבת דף ט"ו עמוד ב' על גוש אפר של ארץ העמים שיהיה טמא, ולכן אסר התנא להביא ירקות מחוץ לארץ, שכן דבר מצוי הוא שנדבק אפר בירקות. וסברת רבי חנניה בן גמליאלי שאין דרך להביא ירקות עם גושי אפר, ואין לחשוש שיביאו אפר חוץ לארץ יחד עם הירקות. כך מבאר המאירי. ואילו התפארת ציון כותב שהם נחלקו חכמים ורבי חנניה בן גמליאל בטעם גזירת חז"ל שיש טומאה על אפר חוץ לארץ. רבי חנניה בן גמליאל סובר שהטעם הוא משום יישוב ארץ ישראל, שחז"ל רצו לגרום שלא יצא אדם מארץ ישראל לחוץ לארץ, ולכן הוא סובר שהתירו להביא ירקות מחוץ לארץ לארץ ישראל, לפי שבזה יש תיקון יישוב ארץ ישראל. ואילו חכמים סוברים שהטעם הוא משום הטומאה שקיימת באפר של חוץ לארץ, ולכן אין מביאים ירקות מפני הטומאה. וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה האחרונה של הפרק השישי במסכת נדרים, פרק ששמו הנודר מן המבושל, משנה שמצויה בדף נון ג' עמוד ב'. המשנה הזו היא המשך למשניות הקודמות שבהם נתבאר האם הנודר מדבר מסוים נאסר גם בדבר הדומה לו. אומרת המשנה, הנודר שלא ליהנות מן הכרוב הוא אסור גם באיספרגוס, שהוא מין כרוב, משום שגם הוא בכלל כרוב. ואילו הארוך גורס כאן מותר באיספרגוס, וכך גם פוסק בית יוסף ביורה דעה סימן ריש י' זין, והלבוש מבאר כי כרוב ואיספרגוס הם שני מינים. ואילו התז כותב שגרסת הבית יוסף היא טעות סופר. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל הנודר שלא ליהנות מן האיספרגוס מותר בכרוב מפני שאינו ממין זה, משום שהוא אינו כלול בשם איספרגוס. הנודר שלא ליהנות מן הגריסין, שאילו הם פולין תכונים, אסור במקפא. נקפא זה תבשיל עבה עשוי מגריסים, משום שדרך בני אדם לקרוא לתבשיל הזה מקפא של גריסים. והחידוש הוא שלא נאמר שנדר דווקא מגריסים חיים ולא מבושלים, אלא מכל סוגי הגריסים בכל מצב שהם. ורבי יוסי מתיר את הנודר מן הגריסים ליהנות מתבשיל עשוי מגריסים, משום שבמקומו לא היה דרך לקרוא לתבשיל כזה מקפא של גריסים, אלא מקפא סתם. משמע מדבריו של הר"ן, שתנא קמא ורבי יוסי לא נחלקו, אלא כל אחד פסק לפי הנהוג במקומו. והנודר שלא ליהנות מן המקפא מותר בגריסים חיים שלא ניתנו במקפא, משום שהם אינם בכלל מקפא. בין לתנא קמא ובין לרבי יוסי. כותב התוספות בדיבור המתחיל מן המקפא, שלפי רבי יוסי החידוש הוא שאין אנו אומרים שהנודר ממקפא כוונתו לנדור גם ממה שראוי למקפא. ולפי רבנן החידוש הוא שאין זה דומה לדין המובא בהמשך המשנה, שהנודר מן המקפא אסור בשום. ממשיכה המשנה ואומרת, הנודר שלא ליהנות מן המקפא, שהוא תבשיל עבה, אסור בשום, כיוון ששם מקפא נקרא על כל דבר קרוש ועבה, ודרך אכילת השום היא על ידי שמרסקים אותו במעט מים, והוא נקרש. ואילו הראש מבאר את הטעם, משום שהדרך היא לשים בכל מקפא שום, כדי לתת בטעם, ולכן הוא נקרא מקפא. לפי זה, אסור אף בשום שלא ניתן במקפא. ורבי יוסי מתיר את הנודר מן המקפא, מתיר לו אכילת שום. והנודר שלא ליהנות מן השום מותר במקפא, משום שלא יתכוון לנדור אלא משום יבש, אבל לא משום הניתן במקפא. ואילו הריטב"א כותב שאסור אף בשום שניתן במקפא, ואינו מותר כי אם במקפא עצמה. אומרת המשנה, הנודר שלא ליהנות מן העדשים אסור בעשישים. העשישים אלו העדשים המתוגנים בדבש, משום שהם בכלל עדשים. ואילו רבי יוסי מתיר את הנודר מן העדשים לאכול את העשישים, ואילו הנודר שלא ליהנות מן העשישים מותר בעדשים שאינם מתוגנים בדבש. אומרת המשנה, אומר קונם חיטה, חיטים שאני תואם, אסור בהם בחיטים בהם כשהם קמח, ובין כשאפה מהם את הפת, משום שחיטים משמע חיטים חיים לפני אפייתם, וחיטה משמע פת אפויה שהיא גוף אחד. והראש בפירוש הראשון כותב שהטעם הוא משום שמאיתור לשונו שהזכיר את שניהם, משמע שבא לאסור על עצמו את כל צורות אכילת החיטים. אומרת המשנה, אומר קונם גריס, גריסין שאני תואם, אסור בהם בגריסים בין כשהם חיים, בין כשהם מבושלים, משום שבמילה גריסים משמע גריסים חיים, ובמילה גריס משמע גריסים מבושלים. ולפי הר"ן לגבי האומר חיטה, ביורו משום שגריסים מבושלים נעשים מיסה אחת, ולכן הנודר בלשון יחיד אסור בהם. רב יהודה אומר, אומרת המשנה, האומר קונם גריס או חיטה בלשון יחיד שאני תואם, מותר לחוס, כסיסה, לשון של אכילת דבר חי, מותר לו, גם בגריסים או חיטים חיים, משום שאין הדרך לחסוס חיטה אחת לבדה, כי אם כמה חיטים יחד, אבל אסור בפת, משום שפת לאחר אפייתה נקראת חיטה בלשון יחיד, כיוון שהיא נעשית גוף אחד. זוהי המשנה שלנו האחרונה בפרק השישי של מסכת נדרים בדף נ"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה עד לסוף הפרק השישי. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, האומר קונם חיטה שאני תואם אסור לאפות, אסור לטעום פת אפויה, משום שאחר האפייה נעשית הפת לגוף אחד ונקראת חיטה בלשון יחיד, ומותר לחוס חיטים חיים, לכסוס אותם, שהדרך אינה לאוכלם לבד, כי אם כמה ביחד. האומר קונם חיטים שאני תואם, אסור לחוס, אסור לכסוס חיטים חיים, משום שהוא נדר בלשון רבים, ומותר לאפות, מותר לטעום פת אפויה. האומר קונם חיטה חיטין שאני תואם, אסור בין לחוס חיטים חיים, בין לכסוס את החיטים החיים, ובין לאפות, ובין לטעום פת אפויה. האומר קונם גריס שאני תואם, אסור לבשל, אסור לטעום גריסים מבושלים, ומותר לחוס, מותר לכסוס גריסים חיים. האומר קונם גריסים שאני תואם, אסור לחוס גריסים חיים, אסור לכסוס גריסים חיים, ומותר לבשל, מותר לטעום גריסים מבושלים. האומר קונם גריס גריסין שאני תואם, אסור בין לבשל, בין לטעום גריסים מבושלים, ובין לחוס ובין לכסוס גריסים חיים. אדרן הלך הנודר מן המבושל, אדרן הלך הנודר מן המבושל, אדרן הלך הנודר מן המבושל בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיה גדולה את הפרק השישי ממסכת נדרים, פרק שמסתיים בדף נון ג' עמוד ב', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השביעי מתוך 11 פרקי המסכת, פרק ששמו הנודר מן הירק. הפרק שלפנינו ממשיך לדון בנודרים מדברים מסוימים, מהם הדברים הנכללים בנדרם. המשנה הפותחת את הפרק, מבארת מה נכלל בנודר מן הירק. אומרת המשנה, נודר שלא ליהנות מן הירק מותר בדלוין, שכיוון שאין העלים שלהם נאכלים, הם אינם נקראים ירק בלשון בני אדם, אלא פרי האדמה. בלשון המשנה, דלויים נקראים ירק, כפי ששנינו במסכת קילאים, פרק א' משנה ח', נאמר שם, אין נותנים זרע דלעת לתוך החילמית, שתאם משמרתו מפני שהוא ירק בירק. אבל בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם. ומבאר הר"ן שבלשון בני אדם דלויים הם פרי האדמה ולא ירק. והראשונים מבארים את החילוק בין ירק לפרי האדמה בלשון בני אדם. דבר שהעלים שלו נאכלים נקרא ירק, מה שאין כן פרי האדמה שהוא עצמו נאכל ואין העלים שלו נאכלים, זה נקרא פרי האדמה ולא ירק. הר"ן מביא בשם יש מפרשים חילוק אחר, שירק נאכל כמות שהוא חי, ופרי האדמה אינו נאכל אלא על ידי בישול. בטור יורד היה סימן ריש י' ז' וכן בשולחן ערוך נפסק, שאומר קונם ירק עליי אינו אסור אלא בנאכלים חיים. ומסביר השח שאין הכוונה שהנודר אסור לאוכלו במצב שהוא חי, אלא שאסור במיני הירקות שאפשר לאוכלם חיים גם אם הוא בשלם. ורבי עקיבא אומר את המשנה, אוסר בדלויים כי הוא סובר שבלשון בני אדם, גם הדלויים הם בכלל ירק. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, יש להביא ראיה שדלויים בלשון בני אדם אינם בכלל ירק. והלא והרי, אומר אדם לשלוחו, קח לי ירק, לך תקנה לי ירק, והוא השליח, אם אינו מוצא ירק, חוזר למשלח ואומר לו, לא מצאתי ירק אלא דלויים, ושואל השליח את המשלח, האם לקנות מהם? הרי מכאן יש ראיה שדלויים אינם בכלל ירק, כי אם הם היו בכלל ירק, היה השליח קונה את זה, בלי לחזור ולשאול את פי המשלח. אמר להם, משיב להם רבי עקיבא לחכמים, כן הדבר. כפי שאמרתם, אכן כך ינהג השליח, אבל מזה אני בעצם מביא ראיה לשיטתי שהדלויים הם בכלל הירק. שהרי רק אם ימצא דלויים הוא יחזור וישאל את המשלח האם להביאם, או שמה, האם יעלה על דעתנו אם השליח חוזר ואומר למשלח לא מצאתי אלא קטנית, האם אביא לך מהם? ודאי שלא. אלא הטעם שרק על הדלויים הוא שואל את פיו אם להביאם ואינו שואל על הקטנית, מפני שהדלויים הם בכלל ירק בלשון בני אדם. וייתכן שהמשלח שביקש ירק מעוניין גם בדלויים, ואילו קטנית אינו בכלל ירק, ובוודאי כשביקש המשלח ירק, הוא אינו מעוניין בהם. הביאה המשנה דין נוסף בנודר שלו ליהנות מן הירק, ואסור בפול המצרי. הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שזה מין ממיני הקטניות ואינו מצוי אלא בארץ מצרים, וכך קוראים לו הרופאים פול המצרי. ואין זה הפול הידוע אצל ההמון, ואילו המאירי כותב שהוא זרע דומה לפולין דקין. אם כן, אדם שנדר שלא ליהנות מן הירק אסור בפול המצרי בעודו לך, שאז העלים שלו עדיין נאכלים כמו בירק, ולכן נקרא במצב זה ירק ומותר ביבש, שמזמן שהפול מתייבש, אין נאכל ממנו רק הזרע שבתוכו ולא העלים, ואינו נקרא יותר ירק. מבאר המאירי שפול המצרי היה נאכל בעודו עלים כירק, וכשהיו מניחים אותו באדמה עד שנתבשל, נעשית בו כאין שיבולת ובתוכו זרע נקרא פול המצרי, ואוספים אותו בגורן כמו קטניות ותבועה, ובעודו לך, כשיש בו עלים הנאכלים כירק, אף על פי כשכבר יש בתוכו זרע, בכלל ירק הוא, אבל כשמתייבש, אין אוכלים את עליו אלא רק את הזרע, ואין שליח נמלח עליו כלל לבוא למשלח לשאול אותו אם הוא מעוניין בזה, כי דבר פשוט הוא שהוא אינו בכלל ירק. קורבן העידה כותב שרק פול שהיה יבש בשעה שנדר מותר, אבל אם היה לך בשעה שנדר, אף שלאחר מכן התייבש, נשאר באיסורו. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השביעי של מסכת נדרים, פרק ששמו הנודר מן הירק, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה הנודר מן הירק מותר בדלויים ואילו רבי עקיבא אוסר. מקשה הגמרא על דברי רבי עקיבא. והרי מין ירק נדר, והרי נדרו היה שלא ליהנות מי ירק, ומדוע אוסר רבי עקיבא את הדלויים שהם אינם ירק אלא פרי האדמה. ולמרות שהטעם של רבי עקיבא מפורש במשנה, כיוון ששליח שנשלח לקנות ירקות, אם הוא לא מוצא אותם, הוא בא להימלך עם המשלח האם לקנות דלויים, ומכאן הוכיח בעצם רבי עקיבא שדלויים הם גם כן בכלל ירק. בכל מקום הקשה הגמרא, שאין זה טעם מספיק כדי שיעשר בדלויים, שהרי הם אינם ירק אלא פרי. ואילו המאירי מסביר שאין ירק סתם נאכל אלא על שולחן, ובוודאי בזה אין השליח נמלח עליו ויבוא לשאול על דלויים. את הרצת הגמרא אמר אולה, שאכן אין לפרש את המשנה שנודר אמר קונם ירק עליי, כפי שמשמע פשטות לשון המשנה, אלא מדובר באומר קונם ירקי קדירה עליי, שבכך שאוסיף בדבריו ולומר ירקי קדירה, מוכח שברצונו לאסור דבר נוסף מלבד הירק, ומסתבר שכוונתו לדלויים, שהרי שליח שמתבקש לקנות ירק ואינו מוצא, בא להימלך במשלח האם לקנות דלויים. הרשב"א מוסיף שחכמים סוברים שאף שאמר ירקי קדירה עליי, מאחר שהשליח צריך לבוא ולשאול אם לקנות דלויים, אין הם בכלל ירק. והר"ן כותב בפירוש נוסף בסוגיית הגמרא, שהוא לתירץ שכיוון שאמר ירקי קדירה עליי, כוונתו גם לירק המתבשל. מקשה הגמרא לתירוץ הזה של אולה, מדוע לפרש שיתר בלשונו לפי שרוצה לאסור דלויים, הרי הם לא מן ירק ואין במשמעות לשונו ירקי קדירה. ודילמה שואלת הגמרא, ושמה הוא יתר בלשונו כדי לאסור גם ירק כגון שומים ובצלים הבאים להטעים את הנאכל בקדירה. ולכן כאמר, לכן הוא אמר ירקי קדירה. בוודאי יותר מסתבר שכך הייתה כוונת דבריו, שהרי ירקות אלו נכללים במשמעות הלשון ירקי קדירה. שואלים הראשונים, שגם אם יש ספק מהי כוונתו של הנודר, הרי שנינו ליל בדף חי עמוד ב', סתם נדרים להחמיר, ומדוע לא יעשר מספק גם בדלויים וגם בשאר ירקות? תרץ הרשב"א שהנידון כאן הוא על איתור לשונו ולא על משמעות לשונו, וכיוון שדלויים אינם במשמעות לשונו כי הם פרי האדמה, וגם אין לך הכרח לרבותם, אם כן ודאי הם אינם כלולים בנדר, מה שאין כן שאר ירקות שבאים להתאים את הגדירה, אסורים מספק. אם כן, אנחנו עושים בקושיית הגמרא על תירוצו של אולה, מדוע לא נאמר שבזה שהוא ייתר את לשונו ואמר ירקי גדירה הוא בא לאסור שומים ובצלים ולא דלויים. מתרץ את הגמרא שאכן אין לפרש את המשנה שמדברת באופן שאמר ירקי גדירה עליי, אלא מדובר באומר קונם ירק המתבשל בגדירה עליי. שיש במשמעות הלשון הזו גם דלויים שהרי הם נאכלים על ידי בישול בגדירה. ומסתבר שלכך התכוון בייתור לשונו, שאם לאסור את השומים והבצלים ולא את הדלויים הוא התכוון, הוא היה אומר ירקי גדירה עליי. וכאמור לפי תירוץ הגמרא כאן מדובר שהוא אמר ירק המתבשל בגדירה עליי. ממשיכה הגמרא לבאר את התירוץ, לפי שעדיין אין דברי רבי עקיבא מובנים דיים, שמאחר שהדלויים הם פרי האדמה ולא מן ירק, אין סברה לומר שמשום איתור הלשון נכלול בנדרו מה שאינו מינו כלל, ולכן שואלת הגמרא במאי כמפליגי. במה חולקים חכמים ורבי עקיבא במשנה, כלומר, מדוע משום תוספת לשונו עושה רבי עקיבא מה שאינו מין ירק כלל? ועל כך מבארת הגמרא רבנן סברי, כל מילתא דצריך שליחא למלוכי עלה, חכמים סוברים שכל דבר שהשליח שנשלח לקנות ירק בשוק, והוא צריך לחזור ולהימלך במשלח עם להביאו, לאו מינהו. אינו בכלל המין שאמר לו המשלח, ולכן דלויים שהשליח צריך לחזור ולהימלך עם המשלח עליהם עם לקנותם, הגם שהנודר יתר בלשונו, אין להכלילם בנדרו, שהרי אינם המין של הדר. רבי עקיבא סבר כל מילתא דמים לך שליחא על האמינהו. כל דבר שהשליח חוזר ונמלך עליו הוא בכלל המין שאמר לו המשלח. ולכן ניתן להכליל את הדלויים שהשליח חוזר ונמלך עליהם באיסור נדר שבלשון ירק המתבשל בקדירה עליי. מסביר המאירי שאף שאמר רבי עקיבא שכל מה שדרך השליח להימלך עליו מאותו המינו, כל זה דווקא כשנדר בלשון כללי, כגון שאסר עצמו מבשר או מירק, אבל אם פירט בלשון הנדר שכוונתו לנדור דבר מסוים, כגון שאמר קונם קרוב עליי, נאסר רק בדבר הזה ולא בשאר הדברים, גם אם דרך השליח לחזור ולהימלך אם להביא דבר אחר הדומה לו. ואפילו אם נדר מתאנה מסוימת, אין לאסור בשאר התאנים. עוד אומר המאירי שדבר שהשליח נמלך עליו זו הגדרה מהו לשון בני אדם, ולכן אם יש דבר בגמרא שמבואר שהשליח חוזר להימלך עליו, ועכשיו אין רגילות לשליח לחזור ולהימלך עליו, דנים לפי המקום והזמן, ואין כוונתו בנדרו לאסור עצמו בדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר רביי, אף שרבי עקיבא אוסר הדלויים, מכל מקום עודי רבי עקיבא על עניין מלכות, שאם עבר על נדרו ואכל דלויים, שאינו לוקה על אכילתו משום עליו האמור בספר במדבר, פרק למד פסוק ג', לא יחל דברו, שהנודר שלו לאכול דבר מסוים ועבר ואכלו, לוקה עליו, ככל לב שיש בו מעשה שלוקים עליו. ולמה לשיטת רבי עקיבא גם כן אין מלכות, שלא עשה רבי עקיבא את הדלויים, משום שברור לנו שלהם הוא התכוון בנדרו, שכן אין לכך משמעות מפורשת, שאם בגלל הרמז מצד איתור לשונו, וכן שעליהם שליח נמלך, זה אינו אלא ספק, ואין עונש מלכות על ספק. מביאה הגמרא עכשיו משנה ודן הבא, אם היא הולכת לשיטת רבי עקיבא. אומרת הגמרא, תנא תם שנינו שם במשנה במסכת מעילה דף כ' עמוד א', לגבי בעל הבית שהיה ברשותו דבר מה שייך להקדש שאסור בהשתמשות של חול, ונתנו בשוגג לשליח ואמר לו שיעשה בזה שימוש של חול. אז אם קיים השליח את דבר המשלח שעשה שליחותו מבלי לשנות מה שנתבקש, בעל הבית שהשליח פעל בשליחותו מעל חייב בקורבן מעילה, כי יש שליחות לדבר עבירה במעילה, ונחשב כאילו המשלח הוא זה שהוציא את דבר ההקדש לחולין. אבל אם לא עשה השליח את שליחותו, דהיינו שהשליח שינה ממה שאמר לו בעל הבית, שליח מעל. הוא השליח חייב בקורבן מעילה, כיוון שלא עשה מה שאמר לו המשלח, הרי שאינו שלוחו לדבר הזה, והוא השליח המועל. הגמרא בהמשך מביאה את הסיפה של המשנה הזו, שבה מבואר מה נקרא שלא עשה השליח את שליחותו, אלא שהגמרא כעת מקדימה לכך שאלה ומבררת, מן תנא, מי התנא ששנה את הסיפה של המשנה הזו שבמסכת מעילה? אבל לגבי הרישא ששליח שעשה את שליחותו, אז בעל הבית מעל, ואם לא עשה את שליחותו השליח מעל, זה לדברי הכל. אבל השאלה של הגמרא כאן היא לגבי הסיפה של המשנה. אמר רב חיסדא, מתניתין, הסיפה הזו, דלא כרבי עקיבא. זה לא כשיטת רבי עקיבא הסובר שכל דבר שהשליח חוזר ונמלך עליו, זה בכלל המין שאמר לו המשלח לרכוש עבורו. דתנן, אומרת הגמרא, שנינו בסיפה של אותה משנה במסכת מעילה, כיצד הוא האופן שלא עשה השליח את שליחותו של בעל הבית, כגון שהיה לבעל הבית בשר וכבד משל הקדש, והיה סבור שהם משל חולין שיש לו, אמר לו המשלח לשלוחו, תן בשר שיש לי לאורחים, ושינה השליח ונתן להם כבד שהוא משל הקדש, או שאמר לו בעל הבית, תן כבד לאורחים ושינה ונתן להם בשר, השליח מעל, כי כבד איננו בכלל בשר, ונמצא שלא עשה השליח את שליחותו. מדייק את הגמרא, והיא רבי עקיבא, אם המשנה הייתה כדעת רבי עקיבא, הרי אמר רבי עקיבא, כל מילתא דמים לחלה שליח, כל דבר שהשליח חוזר ונמלך עליו, מין היו, הוא בכלל המין שאמר לו המשלח. וכיוון שהשליח נשלח לקנות בשר ולא מצא, אז הוא חוזר למשלח ואומר לו, לא מצאתי בשר, אלא מצאתי רק כבד. הרי שכבד הוא בכלל בשר, לפי הכלל הזה, בנדון שלפנינו נחשב הדבר שעשה השליח את שליחותו. אם כן, למעול בעל הבית ולא למעול שליח. צריך להיות הדין שבעל הבית יתחייב קורבן מעילה ולא השליח. מכך שנאמר במשנה על מקרה כזה שהשליח מעל, סימן שהמשנה אינה כשיטת רבי עקיבא. שואל הרן ועוד ראשונים, הרי לאל אמר רבי שמודה רבי עקיבא לעניין מלכות, שאינו לוקה, והטעם משום שזה ספק. יש לנו ספק האם כל מה שהשליח נמלח עליו נכלל באותו אמין. אז מדוע אומר הפחידה של רבי עקיבא היה צריך להיות הדין שעל בעל הבית להביא קורבן מעילה, הרי מספק צריך להיות הדין שגם בעל הבית לא יביא קורבן. מתרץ הרן שדווקא בדבר שאינו לגמרי בכלל לשונו כגן דלויים וירק, אומר רבי שאינו לוקה, אבל בכבד ובשר שהכבד הוא בכלל בשר, אלא שהשליח לא מביאו בלי שחוזר ונמלח עליו, בזה אין ספק לפי רבי עקיבא, ואכן לוקים עליו. סובר רב חיסדא שלפי רבי עקיבא התחייב עליו בעל הבית קורבן מעילה. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, או להוכחתו של רב חיסדא, שהמשנה שם, הסיפה של המשנה במסכת מעילה, לא יכולה ללכת כשיטת רבי עקיבא, כי לפי שיטת רבי עקיבא, בסיפה צריך להיות שהבעל הבית הוא שיתחייב בקורבן מעילה ולא השליח. אמר רבי דוחה הבעי את דברי רב חיסדא ואומר אפילו תימא רבי עקיבא, אפילו תאמר שהסיפה של המשנה היא גם לשיטת רבי עקיבא. מי לא מודה רבי עקיבא דצריך עם לוחי? וכי לא מודה רבי עקיבא שאם השליח רוצה להביא כבד, צריך השליח לחזור אל בעל הבית ולהימלך בו אם הוא רוצה להביא כבד לאורחים? וכיוון שלא חזר ושאל את בעל הבית אם להביא כבד, נמצא שהביא את הכבד על דעת עצמו. והיינו שליח של בעל הבית, ולכן השליח הוא זה שמעל. מוסיף הרן טעם נוסף מדוע השליח לא עשה שליחותו, שמלבד מה שהשליח עשה על דעת עצמו, גם בעל הבית שמח על כך שאם השליח לא יבוא להימלך בו, לא ייתן להם את הכבד של הקדש, ומלכתחילה לא הייתה כוונת המשלח לשלוח אותו להביא כבד. אומרת הגמרא איתמר שמעת הקמי דרבה, אמרו את השמועה של הבאי שהמשנה במעילה הולכת כשיטת רבי עקיבא, אמרו את השמועה הזו לפני רבה, אמר לאון, אמר להם רבה, שפיר אמר נחמני, יפה, אמר רבי. הבאי כינו את שמו נחמני כיוון שגדל בביתו של רבא בר נחמני, וכן כותב רשי במסכת גיטין דף למד עמוד ב' בדיבור המתחיל אמר, כיוון שהבאי היה יתום ורבא בר נחמני גידלו בביתו ולימדו תורה, קרא לו על שם אביו נחמני. ובערוך הוא כותב בשם הגאונים להפך, ששמו האמיתי של הבאי היה נחמני, אלא שהבאי היה בן אחיו ותלמידו של רבא בר נחמני, וכיוון שקראו להבאי נחמני כשם אביו של רבא, לא קרא לו רבא כל שעה בשם נחמני כשם שהוא כשם אביו, אלא קרא לו אביי בלשון ארמית שהוא כמו אבי, וכיוון שהיה אביי מהאבות ומגדולי הדור, קראו לו רבנן בשם הזה. כעת מבררת הגמרא מי הוא התנא שחולק על רבי עקיבא במשנה. שואלת הגמרא מן תנא דפליג על ידי רבי עקיבא, מי הוא התנא שחולק על רבי עקיבא במשנה אצלנו וסובר שהנודר מן הירק מותר בדלויים? משיבה הגמרא רבן שמעון בן גמליאלי, דתניא, שנינו בברייתא, הנודר שלא ליהנות מן הבשר אסור בכל מיני בשר, בין בבשר בקר, בין בבשר צון, בין בבשר חיה, שכולם נקראים בשר, ואסור בראש וברגליים, בראש וברגלי הבהמה, ובקנה, ואסור גם בריאה, ובכבד, ובלב, ובעופות, שכל הדברים האלה השליח נמלח עליהם אם להביאם, וכל מה שהשליח נמלח, דיינו חוזר למשליח ושואל אותו אם לקנות אותם, הרי הוא בכלל בשר, ומותר בבשר דגים וחגבים שהם אינם בכלל בשר. ולהלן התבהר שיש הבדל בין היתר בשר הדגים להיתר של חגבים, שהדגים מותרים רק אם נדר ביום שהקיס דם או שכואבות לו העיניים, אבל חגבים מותרים תמיד כיוון שלעולם אין השליח נמלח עליהם. רבן שמעון גמליאל אומר, הנודר שלא ליהנות מן הבשר אסור בכל מיני בשר, בין בבשר בקר, בין בבשר צון, בין בבשר חיה, שכל מינים אלו במשמעות לשון נדרו שנדר שלא ליהנות מבשר, והשליח שנשלח להביא בשר מביאם גם בלי לחזור ולהימלך עם המשלח אם לקנות אותם. ומותר בראש וברגליים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות, שכל הדברים הללו אין השליח מביאם אם לא חוזר ונמלח עליהם, וכל דבר שהשליח צריך לחזור ולהימלך עליו, אין הוא בכלל לשונו ולא נאסר בו. ואין צריך לומר שמותר גם בבשר דגים וחגבים שפשוט שאין הם בכלל בשר. וגם תנא קמא מודה שמותר בהם. מביאה הברייתא דבר נוסף שאמר רבן שמעון בן גמליאל, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר דבר נוסף בעניין האיברים הפנימיים של הבהמות, קרביים. לאו בשר, הקרביים של הבהמה אין הם בכלל בשר. ונאמרו כמה פירושים לגבי מה קרביים אינם בכלל בשר. לפי דעת הראשונים, גם רבי עקיבא מודה שהנודר מן הבשר מותר בקרביים, אם כן הכוונה, במה שהקרביים אינם בכלל בשר, שלגבי נדרים אין אסורים על הנודר מן הבשר. רבינו אברהם מנער כותב בשם רעשי שקרביים אינם בכלל בשר, הכוונה שאין הם טובים לאכילה כמו בשר. שיטה מקובצת כותב שקרביים אינם בכלל בשר לעניין מקח וממקר, שהמוכר לחברו ליטרה בשר, אינו יכול לערב לו קרביים באותה ליטרה. ואוכליהן אומרת הברייתא, לאו בר אינש, מי שאוכל אותם אינו בן אדם. מבארת הגמרא את דברי רבן שמעון גמליאל שמה שאמר שאוכליהם לאו בר אינש, כוונתו שאוכליהם כבשר לעניין זביני, לאו בר אינש. מי שקונה אותם לאכילה כמו שקונה בשר, דהיינו שקונה קרביים, אף שהיה יכול לקנות בשר רגיל, אינו נוהג מנהג בני אדם, אלא הדיוטו. והפירוש של הדברים, כיוון שהקונה מהם לאכילה נחשב כהדיוט, אין חתיכות בשר חשובות. והנפקמינה בזלדין המבואר בשולחן ערוך יורד היה סימן קופה לפסיפי, שקורקבן וכן שאר בני מעיים, אינם ראויים להתכבד בהם לפני הערוכים. כי הכלל הוא, שאם נתערבה חתיכה ראויה להתכבד בה לפני הערוכים בחתיכות כשרות, אין חתיכת האיסור בתהילה אפילו לא באלף. ולכן, אם נתערב קורקבן של טריפה בשני קורקבנים כשרים, בטל האיסור. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון ג' ממסכת נדרים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה הראשונה, נודר מתמרים, האם מותר בדבש תמרים? ומדוע זה לא כמו קומה דחלבה? שאלה שנייה, נודר מסתווניות, במה נאסר? שאלה שלישית, הנודר משמן, באיזה שמן נאסר והאם הולכים אחר הרוב בזה? שאלה רביעית, הנודר מירק, באיזה ירק נאסר? שאלה חמישית, מה זה אספרגוס? השאלה האחרונה, האומר חיטה שאיני תואם, או חיטים שאיני תואם, במה אסור ובמה מותר. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חפתת בתמוז תשע"ה, ערב ראש חודש מנחם, אב תשע"ה, סיימנו בסייעת הדשמיה ללמוד את דף נון ג' ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, א' במנחם אב תשע"ה, ראש חודש מנחם אב תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, עם שני דפים, דפים נון ד' ונון ה', הדפים הראשונים של הפרק השביעי ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה להכיר לכולנו יום טוב ומבורך, שיהיה מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.